בוקר טוב לכולם. בוקר טוב.
טוב.
יום שלישי, כ"ב באדר א', תשע"ו. אנחנו היום בספר מידות הראיה. נא לפתוח במידות הראיה, יראה, אות ט'. אנחנו מדברים על נושא הפחד בהקשר ליראת שמיים. ואני רוצה אבל היום, לפני שאני אכנס לתוך העומק של הדברים, בואו נקרא קודם כל את דברי הרב. אני מקווה שתספיק באמת את שלושת הפסקאות שכתובות על הלוח, ט' י' י' א', הפסקאות י' י' א' עם קצרות, ט' היא הארוכה שביניהם, אבל בואו קודם כל נקרא את דברי הרב, ושוב נהיה לפורט הילדה תהילה בת חן בת צור, יחד עם כל חולי עם ישראל. אומר הרב, באות ט', הבטלנות הנמשכת, לפעמים, על ידי יראת שמיים, בא מחסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע, בתכונות הנפשיות. ובתוך שההשפעה לצפייה של קבלת המלכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, מחלשת היא בחסרי הבירור את כללות הכוחות. בין הכוח הרוחני להיינו עצמיות המחשבית, על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל של המחשבה, ובין הכוח החומרי, שהוא התעוררות החיים. חשק העבודה ומרץ הפעולה והדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשיב לידי השם את עבודתם הגדולה הזאת, לדעת שיראת השם בטהרתה מוכרחת היא להוסיף אומץ כוח בכלל ולהוציא לפועל את כל סגולה צפונה בתור הנפש להשכיל ולהיטיב. ושלילתה אינה מכובדת כי לגבי הצד הרע שבנפש, מקום המידות הרעות והמעשים המקולקלים. שמיות הנפש טהורה ומנוקה מהם, הרי עולה במעלת החיים בהרחבה גדולה ובתוספת ברכה רבה. טוב, זה דברי הרב עמוקים, צריכים להסביר, אבל אני רוצה, על מנת שנבין אחר כך יותר בקלות לעניות דעתי את דברי הרב, אני רוצה להקדים הקדמה ולקחת אותנו לכמה מקומות אחרים ולא בדברי הרב. יש ברב במסכת גיטין בדף נ"ע עמוד ב', אומרת הגמרא, איך אני אמור להתייחס אל הפחד? פחד הוא דבר שאנחנו מכירים בחיינו, ולמעשה אנחנו מוצאים בגמרא, בעבירות חז"ל, מסר כפול לגבי הפחד. מצד אחד, אנחנו מוצאים מאמרים שמדברים בשבח של הפחד. יש מישהו שיכול להגיד לעצמו איזה פסוק, אולי למשל, דוגמה? שטוב שיש פחד, אפילו זה מצוין וכו'. לא עולה לכם שום פסוק? לא. אשרי אדם מפחד תמיד. הוא מקשה לי בו, יפול ברע, ברע אומר הפסוק. זה במשלי, אומרת הגמרא. נו, הנה, יש לנו פה אפילו אישור של אשריו של הפחדן. הפחד הוא דבר חיובי מאוד. שם הגמרא מביאה כמה וכמה מימרות. בשם רבי יוחנן, אחד מהם מדבר על חורבן ביתה ומדוע נחרבה ביתה, שהייתה שם המנהג היה שכל פעם שאדם היה נולד היו נוטעים עץ, עץ, וכשהיה נכנס לחופה היו כורתים את העץ ומכינים מהעץ הזה את הכלונסאות של החופה. וקרה המקרה ונסעה שם מרכבה של בת קיסר רומי ונשבר משהו, לא צריכים עץ והרומאים, בלי הרבה חשבון, נחרבו עצים, כרתו אחד, הכילו, התנפלו עליהם, אמרו, בקיצור, מזה נהיה סיפור, ובשביל זה חרבה ביתם. אומר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד, הכוונה נזהר. לא פחד שמקפיא, כאילו מונע, אלא נזהר, חושב מה הוא עושה. אם היו חושבים פעמיים, הייתי שווה להתנכל לבת הקיסר, יכול להיות שביתם לא הייתה נחרב. טוב, ממשיכים הלאה ללבוד למסכת קיטין בדף עין עמוד א', שם אנחנו מוצאים משהו אחר, אומרת הגמרא, שלושה דברים, יש שלושה דברים שמכחישים את כוחו של האדם. כלומר, שלושה דברים שגורמים לחולשה אצל האדם. ומה הם? פחד. אחד מהם הוא פחד. דרך, אדם שהולך בדרכים, ועוון. אלה שלושה דברים שמכחישים את האדם. אז אנחנו לא מבינים, זה טוב לפחד, לא טוב לפחד. איך אפשר להסביר את שתי המימות הזאת? למעשה, אנחנו אומרים שיש שני היבטים של פחד. יש היבט חיובי שמשמעות הפחד הוא זהירות.
מה?
כלומר, זהירות משמעותה, אני פועה במציאות, אני לא נמנע, אבל אני נזהר בדרכי הפעולה. כן, אז אני אצל את הילד, אני אפעל פעולות, אני אעשה מעשים, רק אני זהר שלא לפגוע ושלא להיפגע. הן בפן הגשמי והן בפן הרוחני. הבית השלילי הוא הפסול, זה במילים אחרות, אנחנו קוראים את היום דאגה, דואגים, כן? דאגה בלב איש יזכחנה, כמה פירושים ניתנו לזה, דאגה, דאגה חרדות, כן? בדרך כלל הדברים הללו באים מדמיונות. רוב הפחדים שלנו באים מדמיונות שווא. זהו, האדם מדמיין לעצמו כאילו הוא יודע מה אמור להיות ומה יהיה, אפילו על בסיס מקרים קודמים. זה לא מחויב להיות שזה יקרה לך באותה עמת מידה ובאותה צורה, באותו היקף, או אם בכלל. אבל אדם יש לו מה שמכנים היום טראומה. זהו, אז האדם מדמיין והוא מפחד. במידות הראייה, בספר שאנחנו לומדים, אני מקווה, בעזרת השם, אם מסתייע, קשה לי כבר לראות את זה, אבל בכל זאת, יש מידה שהרב כותב עליה, והיא מידת הפחדנות. תפתחו בבקשה, אני חושב שלו פה ספרים, תפתחו בבקשה במילה, בפחדנות, באות פה, ונקרא ככה, משהו ככה קצר, מתוך הדברים שכותב הרב על המידה של הפחדנות, אומר הרב, הפחדנות, פסקה א', הפחדנות הוא מורך הלב, הוא מידה מגונה, והיא השיג, כלומר, הדכלוך, הנמצא במידת יראת השם, שכל זמן שהיא כלולה בה, כל זמן שיש את אותו דכלוך של פחד ביראת השם, לא תוכל להתקלל באהבה ובשמחה עד שתתהר ממנה. כלומר, כל זמן שאדם יש לו פחד, זה משהו מקלקל, זה משהו שהוא מפריע, זה דכלוך שצריך להפריד אותו. מכל דבר, מכל עניין. כי הפחד משתק. אני זוכר שלפני שקם הנחל החרדי, הייתה התנגדות עצומה בקרב האוכלוסיות הדתיות והחרדיות, או החרדליות, נגד הנחל החרדי. למה? הם יהיו בצבא, התקלקלו. היום הנחל החרדי דבר עובדתי, ופילי פלאות, פילי פלאות, נצח יהודה. אתה רואה בחורים שמשרתים בצבא, די בפירות הארוכות, והזקנים, למרות גזרת הזקנים שהתחילה היום, וכולי, ויש שיעורי תורה, ומחויבים לבוא, ומקפילים, והדברים מבחוץ, הפחד, הוא בולם, הוא מונע את הפעולות החיוביות. אבל קודם כל להתנגד, זה מין כזה יראת שמיים. אני לא רוצה שיתקלקל, אני לא רוצה לעשות דברים כאלה ואחרים, אני קודם כל נמנע, אני קודם כל עוצר, אני קודם כל פוחד, אני משותק, לא פועל, לא עוזר במציאות שום דבר. לכן, חשבתי לנכון להכניס אותנו היום למאמר אחר. בדברי הרב, אני יודע כמה אנשים מכירים, אבל יש לאחריו מאמר שנקרא מאמר הפחד. מישהו שמע עליו פעם? לא. שמעתם על עקבי הצון? יום, בתור עקבי הצון, יש פרק שנקרא הפחד. ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך מה שכותב הרב שם בעקבי הצון, מאמר הבא, בעניין של הפחד. אומר הרב, באשר לפחד השלילי, הפחד הנפרז, כלומר, המופרז, המוגזם, הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. יש פחד, הפחד גורם לאדם להיות אדם אחר, מפוחד, מכונס, לא נע ולא זע. שם אחד לשלום יקרה משהו. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו לפחד. והוא מגדיל את כל הרעות ביותר ואין ארוך עם מה שהם. הפחד גורם לדמיון, הדמיון מפתח את אפילו נקודה שהיא, אתם יודעים מה, לא טובה, אבל הוא מנפח אותה מעל ומעבר בגוזמאות ענקיות יותר מבין מה שהיא. הוא מאפיל את זוהר כל הטובות עד כדי כך שגם הטוב נעלם. פשוט נעלם. האדם מרוב הפחד רואה רע, שחור. הוא לא רואה שום אפשרות אחרת. הכל מצטייר רע, הכל מצטייר לא טוב, הכל מצטייר שלילי. ממשיך הלאה. הפחד הזה בחתירתו אשר יחתור מתחת לאושיותיהן, כלומר ליסודות, להגזיל שם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. מולו יש טוב, והוא לא רואה את הטוב מרוב הפחד, והטוב הזה הופך להיות עבורו רע. והוא בורח ממנו. ממשיך הלאה הרב בפסקה 2 שם, פחד. הפחד יותר מזיק. בסדר, אני רואה עכשיו משהו מפחיד מולי, זה אמיתי. עכשיו, זה אפילו, איך נקרא לזה, אפילו גשמי כל כך שאני יכול לחוש בו באחד מחמשת החושים או בכולם גם יחד. אז זה באמת מפחיד. אז איך אמרנו אצל רבי יוחנן, בגמרא בגיטין, נו נהן, תהיה זהיר. תהיה זהיר. תראה איך אתה מתמודד, אבל תהיה זהיר. אומר הרב, יש דבר מזיק יותר מהפחד הממשי. כלומר, הסיבה לפחד היא ממשות. הפחד המחשבתי. הפחדים שבאים במחשבה. זה הדבר הנוראי ביותר שיש, תראו את לשון הרב. לחשוב, הפחד היותר מזיק הוא הפחד ממחשבה. לחשוב על רעיונות חדשים וגדולים. האדם מפחד. מה אני מסוגל? מה פתאום? איך יכול להיות? הרי כל הזמן אני לא אהבתי דבר כזה, ועכשיו פתאום מה? אין סיכוי? מה, אני אשב כל היום? מכירים את המשפטים האלה? מה, אני אהיה ציוני? אני אהיה מתנחל? פחד ענק במחשבה. בגלל שיש לעם ישראל כוח גדול מאוד. ומטרה גדולה, יש לו פחדים גדולים. הרב פה חושף מימד נפלא, מתוק, מתוגדק, מדויק בנפש. תראו איזה יופי. האדם מפחד מלחשוב בגדולות, אבל למה שהוא רוצה לחשוב בגדולות? כי בתוכו יש כוח עצום, כוח של גדולה, כוח של התפתחות, כוח של התעצמות. הפחד משתק אותי. הוא נשאר קטן, מצומצם, גמד. אומר הרב, כמו שהצל הכי גדול וחזק קיים, כאשר האור הוא הכי חזק. כאשר יש לי אור נמוך, אז הצל הוא כזה חלש, הוא לא ברור. כאשר יש לי אור חזק, הצל חזק. ככל שיש לי עוצמות גדולות יותר, הפחד שלי גדול יותר במחשבה אם אני נותן לו מקום. לכן המשיך הרב אומר כך, פחד גדול נובע מייעוד משמעותי. כאשר עם ישראל מפחד ולא מביא לידי ביטוי את הכוחות הטמונים בו, הוא מועל בתפקידו בעולם. כלומר, הפחד היותר גרוע, היותר מחריש, היותר מקשה, היותר משתק, הוא הפחד במחשבה. כן.
אבל יש מידות טובות בפחד. בגלל זה עירות, אם לא היה לבן אדם פחד, אז לא זה עירות.
אנחנו התחלנו את השילוב עם זה. עם לכאורה שני...
אי אפשר לתל אותו אבל לגמרי.
רגע, אנחנו התחלנו את הדבר הזה עם שני צדדים של הפחד. מצרית גידי עם דף נולה, מצרית גידי עם דף עין. ודף נולה אומר, וואו, איזה יופי, צריך להיזהר. לא לפחד. הפחד שם, מה הכוונה? תיזהר. פחד בפני עצמו הוא דבר לא טוב. הוא לא טוב. הפחד הזה יש לו שני רבנים. הפחד הממשי מפני דבר שהוא אמיתי, והפחד הדמיוני, המחשבתי, שאין לו יסוד. וכשאדם צריך לדעת שככל שהוא מפחד יותר במחשבה, סימן שהייעוד שלו בדבר הזה גדול יותר. הוא צריך לעשות את זה. להפסיק לפחד. זה משהו מדהים. אני רוצה לעבור איתכם לנושא כאילו לא שייך לגמרי. בפירוש. פחד מחשבתי. רגע, אז אסור לחשוב? אסור לי לחשוב בפחד? מה, יש איסור על המחשבות? אין דבר כזה. האם יש דברים שאסור לחשוב עליהם? מה אתה אומר? יש או אין? אסור לחשוב. יש או אין? יש דברים, כן. אתם יכולים לתת לי דוגמאות, למשל? ברוך אתה, אומר, אלוהינו מלך העולם של כל מיני הדורות.
אמן. ירורי עבירה.
איך?
ירורי עבירה.
ירורי עבירה. עוד?
יש נגיד גם של אדם השירותים אסור לו לחשוב על דברי תורה.
אוקיי, ירורי ודברי תורה במקומות אסורים. עוד? בוא נראה, רמב"ם. הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, עיקר הציווי בעבודה זרה. מה הבעיה בעבודה זרה? שלא לעמוד אחד מכל הברואים, אני קורא כמה וכמה סעיפים, לא שלמים, אבל אחד אחרי השני בפרק ב'. עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך, לא גלגל, לא כוכב, ולא אחד מארבעה יסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם, וכולי. בהלכה בר אומר הרב, בעניין זה, הוא שהזהירה עליו התורה ואמרה, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח, ואת הכוכבים, וממשיך הרב ואומר, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. זה לא לעם ישראל. טוב, בהלכה הבאה ממשיך הרב אומר, ומיד זה ציווה ואמר, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם. מה פירוש פן יפתה לבבכם? מה המשמעות של פיתוי הלב? הרמב״ם כותב, כלומר, שלא תטעו בירורי הלב לעבוד אלו, להיות סרסור ביניכם ובין הבורא, כאילו להיות המתווכים אפילו ביניכם לבין קדוש ברוך הוא. לקחת איזה דמות של משהו מהנבראים ולהפוך אותו כמתווך. דוגמה העגל, כן? כמתווך בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא במדבר. הוא ממשיך הרב אומר, ולא עבודה זרה בלבד וסינורים. אומר הרב, הרמב״ם, לא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. יש עבודה זרה במחשבה. אני לא עובד עבודה זרה בפועל, אבל כן אני חושב על עבודה זרה כמתווך. אומר הרמב״ם, יש עוד דבר שהוא אסור, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר ועיקרי התורה, מוזרין אנו שלא לעלותה על ליבנו. ושלא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב. יראת שמיים זו מצווה, זה חובה לאדם שיהיה ירא שמיים. לכן נמשיך הרמב״ם ואומר, מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. יש מחשבות אסורות, והפחד הוא אחד מהם. זהירות כן, פחד לא. אבל שנאמר בפסוק, אשרי אדם מפחד, תמיד הכוונה אשרי אדם נזהר. לא פנא שמרן משולחן ערוך בהלכות שבת. אנחנו השנה לא נספיק להגיע לזה, אם כן נדלג על כמה וכמה סעיפים. בסימן שין זין, בסעיף תת זין, אני רוצה לקרוא לכם. טוב, בשבת אנחנו יודעים שיהיה דברים שמותרים בשבת ודברים שאסורים בשבת. אחד הדברים שגם צריך לעיין בהם, מה מותר לי לקרוא בשבת? אני קורא מהעיניים, אני חושב. אומר השולחן ערוך בהלכה בשין זין, סעיף תת, זין, מליצות, כל מיני כאלה, אני כאן עליהם, מליצות, כן? ומשנים של שיחות חולין, כל מיני דברים שהחבר'ה מספרים, ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, יותר נסביר מלא, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרוא בהם בשבת. ואף בכל אסור, משום מושב לצין, ועובר משום אל תפנו אל האלילים. כלומר, לפי מרן, זה כמעט עבודה זרה. לא תפנו אל מדעתכם. בדברי חשק, יש עוד איסור, משום מגרי יצר הרע. ומי שחיברם ומי שהעתיק אותם, ואין צריך לומר המדפיסם, מחטיא את הרבים. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה עיתונים? זה מושב לעצים גמור. זה פשוט אסור, אסור. אפילו את אלוני השבת אני מסופק לפעמים, אם מותר. פדי ספרי מנואל, רק על ידע כללי, היה יהודי אחד במאה ה-14, יהודי איטלקי, שהוא כתב ספר על העלב, על התקופה שלו, והוא דרך הכתיבה, הוא שיקף את המציאות של היהודים ובכלל בתקופת הרנסנס. אבל הספר הזה, יש בו גם דברי הרצות, דברי מוסר, שירי קודש, שירי חול, דברי מדע, אפילו כללות. הספר שהכל בכל יש בו ושום דבר לא שווה כלום. לכן קודם מרן, שעשו לי קודם בשבת אפילו ביום חול עשו. זה בגדר המחשבות שלנו כמעט עבודה זרה. ממילא, אחרי שלמדנו את כל זה אנחנו מבינים...
היום אבל מה הבעיה?
איך?
היום מה הבעיה? לקרוא ספר כללי.
עכשיו אנחנו לא, 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 אמרנו שעבודה זרה נפלו במחשבה.
אבל איזה, אדם לא חושב על זה, הוא חושב על זה ליצר, הוא לא חושב על זה.
יש דברים האסורים, גם אם הסיבה הראשונית התבטלה, ואני לא עובד עבודה זרה היום, עצם זה שאני עוסק בה, זאת אומרת שאני מכיר בה. אחרת אני מתעסק בזה.
יכול להיות שאני מתעסק בזה בשביל להשמין את זה,
לא... לא, לא, אדם לא קורא בשביל להשמין. אדם רוצה להשמין, לוקח משמין לדעת. לכן, מתוך הדברים הללו, שהבנו שיש שני מישורים של הפחד, אחד המותר ואחד האסור, הבנו שהדבר הנוראי ביותר זה הפחד במחשבה, בואו עכשיו ניכנס לדברי הרע. קראנו בראשית השיעור את הפסקה. אומר הרב, הבטלנות הנמשכת לפעמים על ידי יראת שמיים. באה מחסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע, בתכונות הנפשיות, כלומר הבטלנות שנולדת, יוצאת, באה לידי ביטוי כאשר אדם ממעיט, מקטין את יראת העונש, והוא מגביר את יראת הרוממות, את יראת השם, לא מצד סיבה, אלא מצד זה שהוא מכיר בשם, הוא מוצא את עצמו במציאות משתקת, אלא אם כן יש לו זריקת נגד. היות והדברים לא ברורים אצלו עד הסוף, וכמו שראינו ברמב"ם, דעתו של אדם קצרה להבין על כל דבר עד בוריו, כלומר בשלמות המלאה. אדם רוצה לעשות מעשה, הוא לא יודע אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה נכון או לא נכון, אולי חלק נכון, חלק לא נכון, אולי בפרט הזה כן, בפרט ההוא לא. אבל הוא עושה, שם ואל תעשה עדיף. הוא מפחד. בגלל שמתגברת אצלו יראת השמיים, אז הוא משתתק. אומר הרב, נוצרת מה? בטלנות. הוא לא יודע מה לעשות, את מה כן לאמץ אליו, ומה לבטל ממנו, אז הוא לא עושה. זה בטלנות. כלומר, הוא בטל מהמעשה. הוא ביטל את המעשה, וביטל את עצמו מן המעשה. לכן ממשיך הרב אומר, ומתוך שההשפעה הרצויה של קבלת עול מלכות שמיים, מה הרעיון העמוק של קבלת עול מלכות שמיים? למה אני רוצה לקבל עליי עול מלכות שמיים? שמע ישראל, הוויה אלוהינו הוויה אחד. שמע, ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. אתה צריך לקבל לעצמך בבוקר, בצהריים ובערב. מה אתה מקבל לעצמך שאתה אומר שמיים? קרוא מלכות שמיים. ראשי תיבות, שמע, עול, העין, מם של שמע, מלכות, ושין שמיים. הפוך. שחרית, מנחה, ערבית, עול מלכות שמיים. במילה שמע, ימין לשמאל, שמאל לימין. אומר הרב, מתוך שההשפעה הרצויה של קבלת עול מלכות שמיים היא ודאי להחליש את הרע שבנפש, אבל האדם חסר ברור, הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון על בוריו, אז הוא לא עושה שום דבר. כתוצאה מחוסר העשייה, מה נוצרת? מחלשתי בחסרי ברור, הקלנו את הכוחות. כלומר, הזעזוע שהאדם חווה כאשר הוא מגיע אל יראת שמיים האמיתית, יראת הרוממות, לא יראת העונש, הנמוכה, השולית, השמרים שבתחתית החבית, הוא מבוהל כל כוחות הנפש שלו שהיו בו לפני כן, הפעילות, הרצון, הדחפים, הכל הופך להיות בשיתוק. כי אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, כי עדיין הוא חסר ברור. כלומר, המטרה של יראת שמיים באמת מצד השורש שלה, העניין שלה, באמת להחליש את הכוחות השליליים. אבל זה כמו מזכיר לי את עכשיו, עלה לי בראש, האנטיביוטיקה הידועה. לא רק שהיא הורגת את אותם מזיקים, אלא גם את הטובים. מה שנקרא, הכל בכל מכל כל, זהו זה. איש את אחיו יהרוג. אז זה משתק, זה מכניש את כל הכוחות. לכן אומר הרב, יש שני סוגים של פחדים. אני בואו נראה את הדברים בתוך דברי הרב. אחד, בין הכוח הרוחני. כלומר, על הכוח הרוחני זה משפיע העצמיות המחשבית. כלומר, יש פתאום פחד לחשוב. מה, איך אני עכשיו, עם כל העבירות שלי, אני יושב ואני אמד ואני אתקדם בתורה ואני כולי יתאמה וכו' ובזו מה רוצה כלום. איך אני יכול, איך אני רימה בתולעה, פושע, אבל עשית תשובה, אתה, לא, זהו, עצור, קרם, בעבור, איך אתה מעז, כן? זה היצר רק הזה מחלחל בפנים. זה הפחדים, הפחדים המחשבתיים, הפחד במחשבה. הדבר הזה שראינו ברמב"ם, שהוא אסור, הוא מעין לחשוב על עבודה זרה. ממשיך הרב על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל של המחשבה. הפחד מלפתח את כוחות המחשבה החיוביים באים ממקום ובאופן המוטעה, השקרי, הלא נכון, המטעה. במקום הפחד הנכון, כלומר הזהירות, כמו שראינו, הזהירות המעשים, אבל לעשות, לברר, לבדוק, לעשות תוך כדי מגמת זהירות, הפחד מעבר את עיני השכל. כי הוא בא במקום מוטעה. ואז השיתוק הזה, הבטלנות הזו, היא הרסנית. זה בצד המוכני. ובין על הכוח החומרי, שהוא התעוררות החיים, חשק העבודה ומרץ הפעולה. והדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשיב לירי השם את עבודתם הגדולה הזאת, כלומר, הדעה מפסיק גם לפעול בפועל בעניינים גשמיים. מה, זה מותר? לא, אז אולי לא כדאי, אולי זה לך תדע. אז לא רק שזה מחליש את כוחות הנפש, זה מחליש את כוחות הגוף. ויראת השם האמיתית צריכה לעשות בדיוק את הפעולה ההפוכה. היא אמורה לחזק, לרומם, להאדיר, להעצים. גם אצל המחשבה וגם אצל הגוף. כלומר, צריך שיקול דעת מדויק, מדוקדק, לברר את השימוש ביראת השם. כלומר, לקחת לתוך הזעזוע הזה של הגילוי של יראת הרוממות, של היראה החיובית, כאשר הקטנו את יראת העונש ושמו אותה במקומה, הזעזוע שזה גורם, הפחד במחשבה, הפחד במעשה, צריך לברר אותה, צריך לעשות להם טיפול שורש, צריך להפריד בין הטוב לרע, בין המאיר לבין המרדים, בין המעורר לבין המשתיק. כלומר, להגיע ליראת השם בלי לפגוע במחשבה ובאהבת החיים הבריאים. זה העניין של יראת השם. האמיתית. אם אדם יש לו יראה משתקת, שמפסיק לעשות דברים כי הוא פוחד, לא כי הוא זהיר, ומה ההבדל? אם אני זהיר, אני פועל, אבל אני עושה את זה יותר לאט, אני יותר בוחן. אבל אם אני מפסיק לעשות, אני לא מכניס את זה יותר הביתה, כי הרי דמתי, זה אסור. זה קשר, תסתכל. יש פה קשרויות. לא, זה לא יראת השם. זה פשוט שלא. כפי נברא הרע, בוודאי שלא. זה מחליש את כוחות החיים. כלומר, אדם צריך להבין שברגע שהוא משתתק מעשייה ומשתתק ממחשבה על גדלות, על התעלות, יש לו יראת השם מזויפת. הוא לא ירא את השם. הוא ירא את אלוהי הפחד. עבודה זרה, כמו הרמב"ם. כדעת הרמב"ם. לכן ממשיך הרב אומר, לדעת שיראת השם בטהרתה, כאשר יראת השם היא אמיתית, היא מבוררת, מוכרח אותי להוסיף אומץ כוח בכלל. היא מוסיפה, יראת השם אמיתית מוסיפה שמחה, מוסיפה אהבה, כמו שראינו במאמר, במידת הפחתנות, כן? בפסקה הראשונה והשנייה. אדם יראה את השם, הוא שמח, הוא אוהב, הוא פועל, הוא חי, הוא מלא כוחות. הוא תוסס. כי הוא דבק בשם, הוא דבק באור החיים. הוא לא יכול להיות משותק. הוא לא יכול להיות פחדן. אין שם פחד. השם לי לא יירא. אין לי פחדים. גם ילד בגץ על מוות. לא יירא רב ידיים עדי. לא פחד. הם מפחדים. זוכרים את זה? זה מי שאין לו יראת השם. מי שיש לו יראה אחרת, יראת ממון, יראת כבוד, יראת מנהיגות, יראת לא יודע מה, הוא מפחד, נכון? וזה לא משנה אם יש לו כובע מעיל, או שניים, או בלי. זה מה שבתכונות הנפש. זהירות כן, ודאי. לכן ממשיך הרב ואומר, לדעת שיראת השם בטהרתה מוכרח עדי להוסיף אומץ כוח בכלל, ולהוציא אל הפועל את כל סגולה תפונה בתוך הנפש, להשכיל ולהיטיב. כלומר, יראת השם טהורה באה לידי ביטוי בהצמחת כוחות החיים, בהגדלתם, בהרחבתם, ולא בצמצומם, בקטנתם, בהריגתם. ככה באמת, אם שואלים אותך, יש לבחור יראת שמיים? קשה לענות על דבר כזה. אבל אומר פה הרב, אפשר לראות. האם האדם הזה חי, חיים תוססים, מלאי עוצמות, טהורים, נכונים, אז האדם הזה יש לו יראת שמיים. באופן הבסיסי, בפן העקרוני, מדרגות רבות יש ביראת שמיים. אבל לפחות יש לנו איזה כלי למדוד. לא מישהו אחר, את עצמנו. אין פה יראת השמיים שלי. האם אני מלא אהבת חיים? האם אני מלא בשמחת חיים? האם אני מלא בהתגדלות, בחיפוש המחשבות שלי הן גדולות, עוצמתיות. אני רוצה להיות משה רבנו, כן. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. כן, אני רוצה להיות, יהיה, לא יודע. אני רוצה להיות, כן, אני שואף להיות כמו הרמב"ם. מה הבעיה? מה, זה מפחיד? תחשוב בגדול. ממה אתה פוחד? ואני צריך לשבת וללמוד. הרמב"ם כותב בכתבה שבקושי היה לו זמן ללמוד. כל מה לבד. מה אתה פחד? תחשוב גדול, תסמוך על השם, תהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא. לא, מה יהיה, איך אני אעשה? מה פתאום? אבל מה יודע, אני לא כמוהו, זה. לכן לא אמרתי, תהיו רמב"ם, תהיו כמו הרמב"ם. תהיה אתה, בכוחות שלך. אבל תעצים אותם, תגדיל אותם, תחשוב גדול. למה לחשוב מצומצם? יש בעיה ביראת שמיים. לכן אומר הרב, המטרה של יראת שמיים טהורה היא להרחיב, להשכיל, להיטיב. ושלילתה, האופי ששולל את היראה, אינה מכוונת במצב הנורמלי התקין, כי אם לגבי הצד הרע שבנפש, כלומר, המטרה של יראת שמיים באמת יש בה שתי שני דברים, אחד לרומם את הטוב, להבין, להשכיל, לגדול, אבל יש בה גם כוח שמחליש את הצד הרע שבנפש, מקור המידות הרעות, מעשים על הקוקרים. זה דבר מדהים על ירד שמיים הזה. מצד אחד יש בה כוח להצמיח, לרומם, לחיות. מצד שני, לא כמו אנטיביוטיקה, היא מחלישה את הרע. היא מחתינה את השלילי ומצמיחה במקומו את החיובי. זאת תרופה מדהימה. היא לא פוגעת בדברים טובים. היא משרשת, עוקרת את הדברים השליליים. שביות הנפש תאורה ומנוקה מהם, מהמידות הרעות, מהעניינים השליליים, המחשבות האסורות, הרי היא עולה במעלות החיים בהרחבה גדולה ובתוספת ברכה רבה. איזה יופי. ככל שיראה יותר מבוררת ואדם לא מפחד אלא נזהר, אתם רואים אדם שחי נכון יותר, מלא חיים, שמח, אוהב. זה יש בו יראה, זה כאילו סתירה. אני אמור להיות לפחד, נכון? כן, זה פחד הכי רבה. זה פחד שמרומם, פחד שמגדיל את כוחות החיים. לכן מי שנמצא בשלב הזה, כמו שראים, שהוא עדיין קונה לעצמו את יראת השמיים, ורק עכשיו הוא גמר אחר עמל גדול להביא בדעתו שיראת העונש זה דבר שולי, זה לא מרכזי, אלא שמרים למטה שם את החבית, כשמוצאים יין מהחבית, ניסיונים שלא לנענע אותם כדי שלא יצא קצת שמרים עם היין אחד ושלום יקלקל את היין. אז לא להיפעל, כשאדם עושה את המהלך הזה, שידע. הוא עלול להגיע למצב של שיתוק, שהוא מגיע למצב של פחד. יבין שהוא צריך להיזהר. הפחד הזה הוא שלילי, לא לפחד. להמשיך, להגדיל, לחיות, להעצים, ולא להשתתק. לכן תקראו דבר ממרא מופלא בפסקה י' אומר הרב, יראת שמיים בעצמה צריכה לקבל עליה עוד יראת שמיים. וזה, כן, אני רואה את החיוכים, זה פסקה שצריך להבין אותה. תראו, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים בא לידי ביטוי על ידי התנהלות. אז זה הנהגות של האדם. הרי מה שבתוך ליבו אנחנו לא יודעים. אדם שיש לו יראת שמיים, אז לפי המעשים שלו אנחנו רואים. האם יראת השם על פניו? אומר הרב, כשאדם יש לו יראת שמיים הרי הוא צובר גובה. הוא עולה, הוא מתעלה. לכן יראת שמיים בעצמה צריכה לקבל עליה עול יראת שמיים. כלומר, יראת השמיים בעצמה צריכה להיות במדרגה כזו, בבירור כזה, במימד כזה, שהשמיים מולה כל הזמן. כלומר, זה לא רק יראת שמיים של האדם מצד האדם, אלא התובנה שיראת השמיים צריכה לעמוד במבחן הפיתוי, במבחן המציאות, במבחן החיים, כל הזמן וכל רגע. כלומר, ההשראה של האדם לעשות מעשה, או לא לעשות מעשה מצד יראת שמיים, צריכה בירור האם זה יראת שמיים אמיתית או יראת שמיים מזויפת. לכן היראת שמיים עצמה צריכה יראת שמיים. כי אדם יכול להימנע מדבר או לעשות דבר ולהגיד שזה יראת שמיים וזה בוסר. זה עדיין לא יראת שמיים בטהרתה. טהרתה זה בשלמותה, בניקיונה. לכן ממשיך הרב בפסקה א' לפעמים, וזה הדבר הנוראי. לפעמים מזיק הדמיון של יראת שמיים יותר מכל דמיון נפסד שבעולם, בגלל שיראת שמיים נוגעת בנקודה העמוקה, אולי אפילו העמוקה ביותר, בנפש האדם, כי היא כוללת בתוכה את החיים המעשיים ואת החיים המחשבתיים ואת החיים בכלל. יש לא מעט פעמים שאדם מדמיין שיש לו יראת שמיים. והטעות הזאת חודרת בגלל עומק שורש יראת השמיים, הטעות הזאת חודרת לעומק יסוד החיים, לכן היא הרסנית מאוד. אדם יכול לחשוב ולהחזיק מעצמו שכל חייו יש לו יראת שמיים, ובסוף יתברר שאין לו ולא כלום, והכל היה דמיון מופרז. כלומר, מה זה אומר? אומר הרב, לפעמים מזיק הדמיון של יראת שמיים יותר מכל דמיון נפסד שבעולם, זאת אומרת שאדם צריך שיראת השמיים שלו תיבחן ותיברר. חדשים לבקרים, יום יום, רגע רגע, מול השמיים. מול הקדוש ברוך הוא. לעשות, לפעול, לא להיות משותק. אבל כל הזמן לבדוק, להיות ערני, שלא לטעות. בדמיון שאם אני יודע דף גמרא או מסכת או ש"ס או את כל הפוסקים בעל פה, יש לי יראת שמיים. ממש ממש לא בטוח. ממש לא בטוח. אין חתימה על זה. האדם צריך לדעת שמידת יראת שמיים שלו מחייבת זהירות בהבנה מהם המושגים של יראת שמיים. לכן זה חייב כל אדם בירור. תראו, מתמיד, על מנת לייצר אנטי, לייצר אנטיביוטיקה נגד דמיונות שווא בכלל, ודמיון שווא של יראת שמיים בפרט, כי זה מזיק ומחבל בשורש הרעים עצמם. אז רבותיי, לא לפחד, להיזהר. כן, לעבוד על יראת השמיים, לפעול, תוך כדי בירור, להתקדם ליראת שמיים, לא לפחד מן העונש, ולזכור, הפחד באופן כללי מקורו בדמיון. הזהירות מקורה בחיים. תודה רבה.